עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים כעת ללמוד ביחד בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. אנחנו זוכים להיפגש לעוד דקות של עונג, דקות של תענוג, דקות שאנחנו זוכים להקדיש אותם ללימוד הנדיר בתלמוד הירושלמי. אנחנו זוכים יחד להיות חבורה קדושה ייחודית ונדירה מאוד, ההולכת וגדלה מדי יום בזכותכם, של יהודים שביחד עם זה שהם יושבים בכולל או עמלים לפרנסתם, הרי שהם קובעים איתים לתורה ולומדים גם ירושלמי ולא רק בבלי. אז זה הזכות שלכם, ולכן מגיע לכם על זה תודה וישר כוח. ואנחנו כעת נמצאים במסכת פאה בדף י' ג', פרק שני, פרק ואלו מפסיקים. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה. יהיה לימוד הירושלמי מגן וצינה באדם לעל מדעתי, ולרפואתו השלמה והמהירה להמשך רפואתו השלמה של נתן בן רחל, שיזכה בזכות התפילות שלכם בתוך שאר חולי ישראל לבריאות איתנה ושלמה. ראינו במשנה מעשה שזרה רבי שמעון, ואמר נחום הנבלר, מקובל אני מרבי ישע שקיבלו מנביאים הלכה למשה מסיני. בהקשר לכך מביא הירושלמי את מימרתו של רבי יוחנן. אמר רבי זהירה בשם רבי יוחנן, צריך לדעת שבבבלי רבי זהירה זה רבי זהירה, בירושלמי זה רבי זהירה. אמר רבי זהירה בשם רבי יוחנן, אם בת הלכה תחת ידך ואין את יודע מה טיבה, אתה לא יודע מה הטעם של ההלכה, אל תפליגנה לדבר אחר. כלומר, אל תחשוב שיש כאן טעות, שהרי כמה הלכות נאמרו למשה מסיני, וכולהן, כל ההלכות הללו, משוקעות במשנה, ולכן ייתכן שההלכה הזאת, שאינך יודע את טעמה, הרי ייתכן שההלכה למשה מסיני, וההלכה למשה מסיני הרי אינה צריכה טעם, ולכן ייתכן שאותה הלכה שאינך מבין את טעמה, הרי הלכה למשה מסיני, לשון אמר הפודלה, אל תפליגנה, אל תסיענה לדבר אחר לפרש בטעם כפי מה שיראה בעיניך. דילמה, אולי היא הלכה למשה מסיני, ואין בטעם, אלא כך הלכה נתקבלה. ממשיך הירושלמי ואומר, אמר רבי אבן ויהותי, יש ראיה לדבריו של רבי זעירה בשם רבי יוחנן במשנתנו, שהרי אמרה המשנה שני מיני חיטים, אילולי שבא נחום, הוא פירש לנו שזו הלכה למשה מסיני. האם היינו יודעים זאת? בוודאי שלא. היינו חושבים שההלכה זו, זה למעשה דין דרבנן, ולא היינו מבינים את טעמה. והנה המשנה הזאת בנחום הלבלר, וביאר לנו שזו הלכה למשה מסיני. ולכן, כפי שאומר הפני משה, ואף על פי שאין לנו יודעים הטעם, שאנחנו תולים בעשיית גורן אחד או שניים, אין לערר מעתה אחריה, כי מקורה הוא מהלכה למשה מסיני. רבי זעירה בשם רבי אלעזר מביא את הפסוק המופיע בהושיע ח', פסוק י' ב', אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, כך אומר הפסוק בהושיע, וביאור, לכאורה הביאור הפשוט של הפסוק, שרוב הדינים של התורה נכתבו כבר בפסוקים ובמקרא, ולמרות זאת, הרי הם נחשבים לנו כזרים כמו זר נחשבו, וכי רובה של התורה נכתבה, הרי בוודאי שתורה שבעל פי היא גדולה לאין ארוך מתורה שבכתב מחמשת חומשי תורה, כל השס משניות בבלי ירושלמי. אלא ביאורו של הפסוק בהושיע, מרובין הן הדברים הנדרשים מן הכתב, מן הדברים הנדרשים מן הפה. כלומר, ההלכות שאנחנו יכולים לדרוש מתוך הפסוקים, הרי הם מרובים, יותר מרובים מההלכות למשה מסיני. שואל הירושלמי וכן, וכי הדברים שנדרשים מן הכתובים מרובים יותר? הרי הדינים שאין להם מקור בפסוקים, כל התורה שבעל פה, לכאורה בוודאי היא יותר מרובה ממה שאנחנו דורשים מהפסוקים. מתרץ הירושלמי לכן, הכוונה של הדברים, לא כפי שיכולנו להבין, שכוונת הפסוק, שהדברים שאנחנו דורשים בתורה שבעל פה, כולל גדרות וסייגים, כל התורה שבעל פה, הרי מה שנדרש מן הכתב מרובה ממנה. לא זה, בוודאי שתורה שבעל פה, מרובה יותר ממה שאנחנו דורשים מהפסוקים עצמם. אלא כוונת הפסוק בהושיע לקיינה, חביבין הן הדברים הנדרשים מן הפה, מן הדברים הנדרשים מן הכתב. כלומר, מה שאנחנו דורשים בתורה שבעל פה, הרי שזה חביב יותר מאשר מה שאנחנו דורשים מהתורה שבכתב. כלומר, לכאורה היה מקום לשאול מדוע התורה שבעל פה לא נכתבה, ועל כך אומר הפסוק כמו זר נחשבו, כלומר שמה שבכתב זה כמו זר לעומת התורה שבעל פה, שהרי התורה שבעל פה חביבה יותר מאשר תורה שבכתב. ביאור נוסף רבי יהודן בן פזי אומר, אכתוב לו רובי תורתי כוונת הפסוק, אלו התוכחות, ואפילו כן כמו זר נחשבו, כלומר, התורה אומרת שהדבר החביב ביותר על... בתורה הקדושה, זה התוכחות שהוכיחה התורה, שהרי אם אדם היה מטה את אוזנו לשמוע את התוכחות של התורה, הרי שבוודאי לא היה חוטא, ולמרות זאת התוכחות הללו כמו זר נחשבו, ועם ישראל אינו מטה את אוזנו ולא לומד לקח מן התוכחות של התורה. אמר רבי אבין ביאור נוסף ורביעי, אילולי כתבתי לך רובי תורתי, כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם התורה שבעל פה הייתה נכתבת, לא כמו זר נחשבו, מה בעינן לאומות, אלו מוציאים ספריהן, ואלו מוציאים ספריהן, אלו מוציאים דפטריהן, ואלו מוציאים דפטריהן, כמו הדבר שהם כותבים עליו. הרי האומות יכלו להעתיק וללמוד את התורה, ואז כולם היו אומרים, מה ההבדל בין ישראל לבין אומות העולם? שהרי הספרים שכתובים, הגויים יכולים להעתיק אותם, כפי שהגויים באמת העתיקו את התנך למה שנקרא תרגום השבעים, ולכן הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה שבעל פה להיכתב, כדי שאומות העולם לא יוכלו להעתיק אותה, ולכן זה מה שמייחד את עם ישראל. רבי חגי בשם רבי שמואל בן נחמן, מביא מקור לכך שהתורה שבעל פה חביבה יותר, לפני המקום, יותר מאשר תורה שבכתב. נאמרו דברים בפה, ונאמרו דברים בכתב. יש לנו דברים מה שנקרא תורה שבעל פה, ויש לנו דברים מה שנקרא תורה שבכתב. ואין אנו יודעים איזה מהן, איזה תורה חביבה יותר, האם תורה שבעל פה או תורה שבכתב. אלא מן מה נכתיב ממה שאמרה התורה בשמות למדל את פסוק כ"ז. ויאמר השם אל משה כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי אותך ברית ואת ישראל. הפסוק הזה עוסק בלוחות השניות, שלאחר חטא העגל, לאחר שנשתברו לוחות הראשונות, כעת מביא משה את הלוחות השניות. הדאמרה מהפסוק הזה אנחנו רואים, מלשון הפסוק על פי הדברים האלה. משמע, הדאמרה מכאן יש להוכיח, אותה שבפה, כלומר תורה שבעל פה חביבה יותר מאשר תורה שבכתב. רבי יוחנן ורבי דן ורבי שמעון נחלקו בביאור הפסוק. אחד אמר, מה זה כי על פי הדברים האלה? הכוונה אם שימרת מה שבפה, אם שמרת על התורה שבעל פה, ואף שימרת מה שבכתב, ודאגת לשמור ולקיים את כל התורה שבכתב, הרי שאני קוראת איתך ברית. אבל אם לאו, אם לא שמרת, הרי שאיני קוראת איתך ברית. והשיטה הזאת חולקת על רבי שמואל, על רבי שמואל בר נחמן וסוברת, שהברית נחתה לא רק על התורה שבעל פה, אלא גם על התורה שבכתב. זאת בניגוד לשיטתו של רבי שמואל בר נחמן שהיה סבור, שהברית נחתה רק על התורה שבעל פה. וחרנה אמר, חברו אמר, אם שימרת משהו בפה, כלומר תורה שבעל פה, וקיימת משהו בכתב, הרי שאתה מקבל שכר, ואם לאו, אין אתה מקבל שכר. רבי יהושע בן לוי אומר, אמרה התורה בדברים תת פסוק י', והייתן השם אליי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוקים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. ולכאורה בפסוק הזה יש אותיות מיותרות. למשל, התורה יכלה לכתוב, במקום לומר עליהם, הפסוק אומר ועליהם, האות וו מיותרת. במקום המילה כל, הפסוק אומר ככל, או האות כף מיותרת. במקום דברים, הדברים, האות תה מיותרת. האותיות הללו באו ללמדנו ולדרוש, שמקרא משנת תלמוד והגדה. ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו, כבר נאמר למשה מסיני, מי שירצה המקבילה לכך בבבלי, זוהי הגמרא בחגיגה, כמדומני בית עמוד א', בתחילת חגיגה, ששם הגמרא דורשת שכל מה שתלמיד עתיד לחדש, כבר נרמז ונאמר למשה בסיני. שואלת הגמרא מתי מה המקור לכך? מביא על כך הירושלמי את הפסוק בקהלת, פרק א', אומר שם שלמה המלך, יש דבר שיאמר, ראה זה חדש, הוא כבר היה לעולמים. כלומר, חברו אומר, ראה זה חדש, יש לי חידוש, יש לי פשט, יש לי משהו, סברה מחודשת. אבל משיבו חברו ואומר לו, דע לך, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. כלומר, כל סברה, כל חידוש, כבר נמסר למשה בסיני. רבי זעירא בשם שמואל אומר, אין למדין לא מן ההלכות. כלומר, אדם לא יכול להקיש דבר וללמוד מהלכה שנאמרה למשה בסיני. מכיוון שכל המושג שנקרא הלכה למשה בסיני, אלו הם חידושים שאין טעמם ידוע. ובכדי להקיש וללמוד, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מקישים על פי הטעם הנכון. ומכיוון שאין אנו יודעים טעמה של הלכה למשה מסיני, הרי שממילא אין אנו יכולים ללמוד להקיש ולחדש על פי הלכה למשה מסיני. תני רבי חלפתא בן שאול, היא שני מיני חיטין, היא שני מיני שעורין. שהרי הלכה למשה מסיני לימדה אותנו, כפי שנחום על הבלר אמר לנו במשנה, שמקורה של המשנה זו הלכה למשה מסיני, שאם יש לנו שני מיני חיטים, או שני מיני שעורים, הרי שזה נפקמין על ההפרשת פאה, והרי אנחנו לומדים שאין הבדל בין שני מיני חיטים לשני מיני שעורים. יוצא ממעילה שאנחנו כן לומדים מתוך הלכה למשה מסיני, ואנחנו סבורים שיש להפריש שתי פאות מכל שני מינים. אמר רבי זעיר, הדע לך, אנחנו לא לומדים משם. כך הייתה הלכה בידם ושכחוה, איש למיני חיטין, איש למיני שעורים. כלומר, בהלכה למשה מסיני המקורית, כבר למדנו שאין הבדל בחיטה לשעורה, לכן זה לא דבר שלמדנו מההלכה למשה מסיני, אלא שתי ההלכות הללו כולן נאמרו בסיני. שואלת הגמרא, ואתנינן, הרי המשנה לקמן פרק ג' משנה ב' אומרת, המחליק בצלים לחים לשוק, ומקיים יבשין לגורן, כלומר, הוא מפריש פאה לתבועה הלכה בפני עצמה, ולתבועה היבשה בפני עצמה, כי הוא עושה שתי גרנות. עדינו, שזה נחשב לשני מינים, שכל מין חייב בפאה בפני עצמה. האם אפשר לומר שגם כך הייתה הלכה למשה מסיני על שני מיני חיטים, שני מיני שעורים, ועל גורן יבש וגורן לך, ושכחנו לו? אלא בוודאי שאנחנו הקשנו ולמדנו מדין הלכה למשה מסיני, לסוגיה שלנו. התלחמי מראים, אתה רוצה לומר שוק וגורן, כך הייתה הלכה בידן ושכחוה? בוודאי שלא. יוצא שאנחנו מחיטים למדנו לסעורים, ומשם למדנו לגורן יבש וגורן לך. יוצא שאנחנו כן יכולים ללמוד ולהקיש מההלכה למשה מסיני, והירושלמי לא מיישב את הקושייה הזאת. רבי חנניה בשם שמואל אומר, אין למדין מן ההוראה, כלומר אם חכם הורה בעניין מסוים הלכה, אתה לא יכול ללמוד מאותה הוראה, לשון הפני משה. אם ראה לרבו שהורה כך וכך, אין למדין מזה. ואפשר היה לו איזה טעם בדבר, לפי שלפעמים מורים לפי שעה צריכה לכך, ולפעמים לכך. כלומר, אם ראית רב שמורה הוראה נותן תשובה, הרי שאתה לא יכול ללמוד משם לסוגיה אחרת ולהקיש, מפני שייתכן שהיה שם נסיבות שאינך יודע את כולן. הכל מודים שאין למדין מן המעשה. אומר הירושלמי, כל המחלוק הזה, האם ללמוד מהלכה למשה מסיני. אבל זה שראית מעשה מסוים, הרי אינך יודע את כל הפרטים של אותו המעשה. לשון הפנים, משה אם ראה לרבו שעושה מעשה בעצמו כך. אין למדין לקבוע הלכה, כן, לפי שאפשר שהיה לו איזה טעם באותו פסק דין. וכן אין למדין מזה לדמות דבר לדבר עד שיאמר לו הלכה למעשה כן. אמר לרבי מן אחד עד תימר, כל זה דווקא, בעוד לא סבר. רק שלא מסתברת הלכה שיוצאת מאותו דין. ברם באו סבר עבד, במקרה שמסתבר לך, שאתה מבין את כל הפרטים, ואתה רואה שאתה יכול להקיש, הרי שאתה יכול להקיש. אמר לבן סבר בן לא סבר, באו דפליגה, ברם באו דלא פליג, בן סבר בן לא סבר עבד, כלומר, כאשר אם בן שהסברה נראית לך ובן שלא, הרי שיש לדון וניתן לומר שאי אפשר ללמוד ממעשה שראית הלכה למעשה. אבל בדבר שאין בו מחלוקת, ואתה מכיר את הפרטים, הרי שכולם יודעים שאתה יכול ללמוד הלכה למעשה מאותו מעשה שראית, ולכן יש מושג מעשה רב, מאגרו, ויש כל מיני גדולי תורה שכן כתבו ספרים על פי מעשים שהם נהגו או מעשים שהם הורו, כי אלו שכתבו את הדברים, הרי הם הקיפו את כל הפרטים וידעו את כל הנסיבות, ועל פי זה ניתן להורות הרעה, ניתן להורות הוראה. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה, היא אומרת המשנה, שדה שקצרו הגויים או שקצרו הליסטים. אנחנו יודעים שרק צירה סבירה של אדם שקוצר את שדהו, הרי היא מחייבת אותו בפאה. אבל אם באו הגויים וקצרו, או שבאו הליסטים וקצרו, או קרסמו הנמלים, שברתה הרוח או בהמה, הרי שהיא פטורה מפאה, כי זה לא הקצירה שעליה התורה מדברת. וכמובן לא מדובר על גויים נורמטיביים שבאו וקצרו לך את השדה, בהתאם לבקשתך ולרצונך, אלא מדובר כאן כאין ליסטים. אומרת המשנה, קצר חציה וקצרו ליסטים חציה, מה קורה אם אתה קצרת חצי מהשדה, בעל השדה? ואילו החצי השני נקצרה על ידי הליסטים. הדין הוא שחציה השני שקצרו הליסטים פטורה מפאה, כולל החלק הראשון, החצי הראשון שבעל הבית קצר מדוע, שערי חובת הקציר בקמה במה שנותר מחובר לקרקע. ומכיוון שמה שנותר מחובר זהו הליסטים באו וקצרו, הרי שהם עקרו והפקיעו את חובת פאה. מה קורה הפוך, קצרו הליסטים את חציה הראשון, וקצר בעל השדה את חציה השני. הרי שהחצי הראשון פטור מפאה, אבל החצי השני חייב בפאה, נותן פאה ממה שקצר, כלומר הוא צריך להפריש את האחד מ-60 בהתאם ליחס של החצי שנותר ולא החצי הראשון. מה קורה, קצרו הליסטים את חצי הראשון, וקצר בעל השדה את חצי השני. הרי שגם כאן, כמו במקרה הקודם, נותן פאה ממה שקצר ולא מהחצי הראשון. קצר חצייה ומחר את חצי השני. הרי שכאשר הוא קצר את החצי הראשון, הוא עדיין לא היה חייב בפאה, כי כל החיוב נפל על החצי השני. לכן הלוקח נותן פאה לכל גם על החצי הראשון. קצר חצייה והקדיש את חצי השני. הרי שהפודה מיד הגזבר הוא זה שנותן פאה לכל גם על החצי הראשון. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה מבאר הירושלמי מתניתא. המשנה שלנו שאומרת שאם הגויים באו וקצרו, הרי שהשדה פטורה מפאה, דווקא בקצרו על עצמן, כלומר, באו הגויים בגזלה, ובאופן כזה, אותו יהודי יהיה פטור מפאה. או שלחלופין, הבעלים מכרו את התבואה לגוי. באופן כזה, בעל השדה יהיה פטור. אבל אם קצרו על ישראל, אם מדובר בפועלים שלך, ששכרת בכדי לקצור את צדך, הרי שיד פועל כיד בעל הבית, ולכן אתה חייב בפאה. ומה הראיה ותני כן אומרת, הביתה אין סוכין פועלים גויים לקצירת השדה. מדוע? מפני שאינן בקיאין בלקט שיחה ופאה, ואנחנו חוששים שמה הם לא יניחו כראוי, כדת וכדין. משמע, אם היית לוקח גויים והיית פטור מפאה, אז מה הבעיה? אתה פטור. רואים מכאן שהביתה אומרת שבאמת אתה חייב בפאה למרות שהגויים קוצרים. רק שישנו חשש שהם לא יכירו את כל פרטי הדינים, והם לא יניחו לקט שיחה ופאה. משמע שלמרות שלקחת גויים, אתה חייב בלקט שיחה ופאה. מתנית, עוד דין מבאר הירושלמי, דווקא בשקצרו עליה עבדה. מתי המשנה אומרת שאם הליסטים קצרו, הרי שבעל השדה פטור מפאה, דווקא שהליסטים באו וקצרו את השדה, בכדי לעבדה מן העולם. אבל אם קצרו שלא לעבדה אלא לקחת לעצמם, ואתה מגיע בבוקר ואתה רואה את התבואה שנותרה, הרי שהיא חייבת בפאה. וזה דווקא במקרה כך מבאר רשמי שנץ, שהליסטים ישראל. כלומר, שאם הליסטים הם ישראל, הרי שהקצירה שלהם מחייבת בפאה, למרות שהם לא בעלי השדה. ומה שאמרה המשנה שקצרו הליסטים פטורה, זה דווקא כאשר קצרו הליסטים את התבואה כדי לעבדה, או בליסטים גויים. אמר רבי יושע בר שמאי ואפילו תימה שבאו הליסטים וקצרו שלא לעבדה, עדיין היא פטורה. מדוע? כי כל מה שהתורה חייבה בפאה, זה דווקא כאשר בא על השדה, קוצר את שדהו, כפי שנאמר בפסוק, ובקוצרכם. מה זה ובקוצרכם? שבא על השדה, קוצר את שדהו. אבל אם באו ליסטים, אפילו יהודים, ולמרות שהליסטים קנו את התביעה כאשר הבעלים התייאשו ממנה, הרי שהם לא מוגדרים כבעלים של השדה, והשדה פטורה מפאה. ומדוע? מאחר שהפאה ניתנת במחובר לקרקע. ויוצא, שכאשר הליסטים קנו את התבואה, כאשר היא תלושה, מדוע שהרי אין קרקע נגזל, הכלל הוא שקרקע אינה נגזלת לעולם, יוצא שבשעה שהם קצרו, הרי שהשדה הייתה פטורה מפאה, ולכן אותם ליסטים פטורים מלהפריש פאה. וזהו דווקא צריך להבין, שהכוונה היא שבזמן שהתבואה נקצרת, או אז הבעלים מתייאשים, שהרי הבעלים לא יכולים להתייאש כאשר התבואה מחוברת לקרקע, כי יש כלל שקרקע אינה נגזלת, וייאוש אינו מועיל בקרקע. אמנם התוספות מבאר בפרק מרובה, וכמדומני גם בפרק לולב הגזול, שיש מושג שנקרא נשתכח שם בעלים. כלומר, שאם הבעלים התייאש מהקרקע שלו עד כדי כך, ששם הבעלים נשתכח ונשכח, ייאוש מועיל, אבל באופן כללי אין ייאוש בקרקע, אלא ייאוש קיים כאשר התבואה נתלשה ונקצרה. ראינו במשנה קצר חציה, וקצרו ליסטים את חציה השני. הרי שהחצי השני פטור מפאה. מה הטעם? מבאר הירושלמי, מפני שהוא מפריש. אדם שקוצר שדה, הוא קוצר את החצי הראשון, והוא אמור להפריש מהחצי שנותר, מהתבואה מחוברת לקרקע. וכנל הוא יכול להפריש מנקמה מהתבואה המחוברת על מה שכבר נקצר על הקציר. אבל אינו מפריש מן הקציר, לא על הקציר ולא על הקמה. אדם לא מפריש פאה מהתבואה התלושה בדרך כלל, אלא אם כן הוא כבר קצר את כל השדה. אבל באופן עקרוני, אם נותר לו תבואה מחוברת לקרקע, הרי שאותה הוא משייר בכדי להפריש פאה. ומכיוון שבאו הליסים לאותו חלק שמשם הבעלים אמור להפריש פאה והם קצרו, הרי שהם הפקיעו את כל השדה מפאה. אומרת הגמרא פעמים שהוא מפריש מן הקציר על הקמה. אמנם בדרך כלל למדנו שאדם מפריש רק מהתבואה המחוברת גם אם היא נותרה בסוף. פעמים שאדם כן יכול להפריש מהתבואה הקצורה לתבואה המחוברת. איך אבי דרך מדובר? קילה לקצור שדהו ושיער בה כדי פאה. אותו אדם סיים לקצור את כל השדה, והוא הפריש 1 חלקי 60, שזה השיעור שהוא אמור להפריש, בשביל הפאה. ואחר כך הוא התחיל לקצור את מה שהוא שיער. כיוון שקצר שיבולת הראשונה, הרי שהוא ביטל בכך שם פאה מכל הקמה המחוברת, ואז חזרה כל חיוב הפאה לעומרין הקצורים, ואז הוא צריך להפריש גם עבור עצמם, וגם עבור הקמה שנותר מחוברת לקרקע, כי פקע ממנה שם פאה, כי לא נשאר שם 1 חלקי 60. באופן כזה, הוא מפריש מן הקציר מהתבואה הקצורה על הקמה. ומה הטעם לסברה הזאת? כי למדנו שלמות שעיקר פאה הוא מן המחובר, אבל אם אדם כבר קצר את כל השדה, הרי שאז הוא יכול להפריש מהשדה הקצורה. יוצא שכאשר הוא חייב להפריש את ה-1 חלקי 60, ואז הוא קצר שיבולת אחד, לא לשם פאה, יוצא שפקע שם פאה מהתבואה שנותר, כי כבר אין שם 1 חלקי 60, וכעת דין הפאה חל על התבואה הקצורה. יוצא שכעת הוא מפריש מהתבואה הקצורה 1 חלקי 60, גם על התבואה שנותרה עדיין מחוברת לקרקע. שואל הירושלמי, ולא סוף דבר שקילה את שדהו. אלא אפילו בקצר, אל תחשוב שהדין הזה, זה דווקא אם הוא קצר את כל השדה ושיהיה שם 1 מ-60. אלא אפילו אם הוא קצר רק חלק קטן מהשדה. ואמר מכאן ואילך אני מפריש פאה. כלומר הוא אומר שהוא מפריש כעת פאה על כל השדה. ואז הוא מתחיל לקצור את מה שהוא יפריש לפאה. יוצא שהוא קוצר שלא כדין, כי הוא קרא לזה שם של פאה. שהרי אדם יכול להפריש פתאום באמצע השדה פאה, למרות שיש לו עוד הרבה יותר מ-1 מ-60. באופן כזה, כיוון שקצר שיבולת הראשונה, מה הוא עושה עכשיו? הוא בעצם גוזל כאילו מהפאה, הוא מפקיע את השם פאה, ואז חזר כל דין של פאה לעומרים שהוא קצר, ואז הוא מפריש מן הקציר על הקמה. ראינו במשנה קצר חציה ומחר חציה, הרי שהקונה מפריש פאה על הכל. נחזור שוב על העיקרון, בעל הבית קצר את החצי הראשון, ומחר את החצי השני. הרי כאשר בעל הבית, בעל השדה, קצר את החצי הראשון, הרי שאחן הפאה שהוא אמור להפריש, זה בחצי שנותר מחובר לקרקע. מכיוון שהאדם בא וקנה את החצי השני, הרי שמשם הוא מפריש פאה על הכל. אומרת הגמרא, המוכר מהו שיזכה בפאה שימטרת את העומרין? הרי יש דין שאומר שאני יכול ליטול פאה רק משדה של אחר, אבל אני לא יכול ליטול פאה מהשדה של עצמו, כלומר גם אני חייב בפאה. אם כן, נשאלת השאלה, מה קורה עם אותו אדם הוא אני, מהו שיזכה בפאה שהקונה מפריש, שהיא מטרת את העומרים של המוכר. כלומר, הרי אם המוכר לא יפריש פאה מהחצי הראשון שקצר, הרי כמו שלמדנו במשנה, מי חייב להפריש פאה? הקונה בחצי השני. יוצא שכאשר הקונה מפריש פאה לשדה, הוא פותר גם את החלק שלו וגם את החלק של זה שמכר לו. נשאלת השאלה, האם האיסור שלמדנו שאני לא יכול לזכות בפאה מהשדה שלו, האם זה חל על המוכר או לא? האם נאמר שכיוון שהקונה הוא זה שמפריש את הפאה, יוצא שלגבי המוכר זה לא הפאה שלו, ואז יוצא שאם המוכר הפיל אל הקונה להפריש פאה מהחצי שנותר, הרי יוצא שהמוכר יכול להנות כעת מן הפאה שנמצאת בחצי שלו. עונה ירושלמי נשמינא מנדא, יש לפשוט ספק זה מהדין הבא. המשנה לקמן אומרת, שפועל אני שקוצר שדה, ואותו פועל אני מקבל בשכרו חלק מהתבואה, אסור לו לקחת לקט שיחה ופאה, כי היות שהוא מקבל בשכרו חלק מהתבואה, הרי זה נחשב שהשדה שלו, ואז הוא לא יכול לקחת לקט שיחה ופאה מהשדה, למרות שהיא לא שלו, הוא רק פועל שקוצר, אבל עצם זה שהוא נוטל תבואה מהשדה, הרי זה מוגדר שהשדה שלו. אמר רבי יהודה, מתי? בזמן שהפועל קיבל את השדה מבעל הבית, למחצה לשליש ולרביע, באופן כזה שהוא מקבל אחוזים, הרי זה נחשב שהקרקע שלו, אבל אם בעל השדה אמר לו שליש ממה שאתה קוצר יהיה שלך, מותר לו לקחת לקט שלך ופאה. ונשאלת השאלה, הרי דינו של רבי יהודה לא מובן בכלל, מה בינה לקדמה איתה? מה ההבדל בין אם זה מחצה שליש ורביעה, לבין אם הוא אומר לך תיקח שליש, בשני המקרים אתה מקבל אחוזים. אלא בוודאי ביאורו של רבי יהודה זה כך. אם בעל הבית אומר לו לכשתקצור, רק אחרי שתקצור, שליש תהיה שלך, יוצא שכאשר התבואה מחוברת, התבואה לא שייכת לעני. באופן כזה הוא יכול לקחת לקט שכה ופאה, שהרי כאשר הוא לוקח לקט שכה ופאה, התבואה מחוברת היא לא שלו, אין לו עדיין שליש. רק לאחר הקצירה הוא לוקח שליש. ואילו לקט שכה ופאה מתי זוכים? כאשר התבואה מחוברת לקרקע. מה שאין כן במקרה הראשון בעל הבית אומר לו, אתה לוקח מחצה שליש ורביע כאשר התבואה מחוברת. יוצא שהוא בא לשדה ועשו לו לקחת לקט שכה ופאה. על פי העיקרון הזה, על פי דינו של רבי יהודה בסוגיה לקמן, אמר רבי בון ברכי האדם, מכאן יש להוכיח וללמוד. שהמוכר שמחר חצי שדה ולא הפריש עדיין ביה, ובא הקונה וקונה את החצי שנותר, והקונה כעת מפריש פיה גם על החצי הראשון, ומגיע המוכר ואומר מהחצי הראשון, זה כבר לא שדה שלי, אני רוצה לקחת פיה, הגם שאני פועל, אני אסור לי לקחת פיה מהשדה שלי, אבל זה כבר לא שלי. אומר הירושלמי, יש להוכיח מהמשנה לקמן, זכה בפיה. מדוע למרות שהיא מתרת את האומרים, אין לו כעת חלק בשדה, אין לך חלק בשדה, אתה יכול לקחת פאה, למרות שהשדה הזה בעבר, השדה הזאת בעבר הייתה שלך, אתה יכול לקחת פאה. אמר רבי דוסה, יש לדחות, ולומר שאי אפשר להוכיח מפועל שקוצר את השדה, ומקבל שליש לאחר הקצירה, אל תביא ראיה משום, תמן לא נתחייבה שדה ברשותו, מכיוון שהפועל הזה לא התחייב מעולם להפריש פאה, לכן הוא יכול לקחת שליש לאחר הקצירה. ברמה חמה שנקין בסוגייתנו, נתחייבה שדהו ברשותו, הרי בסוגיה שלנו, אנחנו רואים שהשדה התחייבה ברשותו, מכיוון שהשדה התחייבה ברשותו, לכן אנחנו אומרים שהדבר הזה בלתי אפשרי, ולכן אנחנו אומרים שאצלנו, כי כאשר השדה הייתה ברשותו של המוכר, הרי בוודאי המוכר הזה התחייב בפאה ברשותו, לכן הוא לא יכול למכור את החצי הנותר, ואז לקחת פאה מהחצי הראשון. אומר הירושלמי, אילו קצר חצי שדהו, בא רבי יוסי ממשיך ואומר, אם הספק היה במקרה הבא, כאשר קצרת חצי שדה, ומחרת את החצי הנותר, כלומר, הפרשת פאה מהחצי שנשאר ברשותך, ומחרת את מה שקצרת, ואז היה דין שהלוקח מותר לקט שכה ופאה, זה היה דומה. בשני המקרים התבואה לא הייתה בבעלותך, כאשר היא מחוברת לקרקע, והיית יכול להוכיח משם, אם שם הפועל יכול לקחת פאה, גם אצלנו יכול. אבל מכיוון שזה לא הדין, אלא שם מדובר כאשר אתה פועל וזה לא שלך, לכן אין משם ראיה. שואלת הגמרא לוקח, מהו שיזכה בפאה שימטרת את האומרין של מוכר? כלומר, מה דינו של אדם שקנה את החצי השני של השדה והוא אני? האם הוא יכול לזכות בפאה שהוא מפריש עבור המוכר? נחזור שוב על המקרה. יש לראובן שדה, הוא קצר חצי שדה, ואת החצי השני הוא מכר לשמעון. שמעון הקונה הוא אני. שמעון אומר, אני מפריש עכשיו 1 חלקי 60, גם על החצי השני שהוא שלי, וגם על החצי הראשון, שזה כבר ראובן קצר. האם יכול לקחת שמעון פאה ממה שהוא מפריש באופן יחסי על החצי הראשון, לא על החצי השני? עונה ירושלמי, התשובה הזאת לא היה בפלוגתא במחלוקת, של רבי ורבי יהודה הנשיא. שראינו שנחלקו מדינו של אני שקנה תבואה, האם הוא חייב לתת מעשר שני? רבי סבור שאני רשאי לזכות במעשר שני שלא תתבואה לעצמו, מכיוון שדין דין חלות וחובת ההפרשה חלה בידי המוכר, הרי שזה לא נחשב מעשר שני של הקונה והוא יכול לקחת. אבל רבי יהודה הנשיא יעשה, אז גם רבי יהודה הנשיא יאסור כאן. ראינו במשנה קצר חצייה והקדיש חצייה, מי שפודה את החצי שנותר מהגזבה הוא זה שחייב להפריש. רבי פנחס בא ישאל, קצירת תבואה בארץ ישראל, של תבואה שצמחה בחוץ על הארץ למשל, הגיעה ספינה, שהספינה הזאת גדל שם תבואה, והתבואה הזאת חייבת בפאה מפני שהיא נקובה. האם האונייה הזאת הגיעה כעת לארץ וקוצרים אותה? מה שתהיה חייבת בפאה? שלא תאמר, האם תאמר שכמו שהיה הקדש פטור מפאה, אם כן גם תבואה שצמחה ונקצרה בחול תהיה פטורה? עם מה ההקדש? אולי נאמר שהקדש שנפדע קודם הקצירה, יוצא שברגע הקצירה הוא זה שקובע וזה ברשות הידיעות חייב, אז גם תבואת חוץ על הארץ שנקצירה בארץ תהיה חייבת בפאה. האם נאמר שחייבת או פטורה? עונה ירושלמי, אשכח תני. יש פסוק שאומר, ובקוצריכם את קציר ארצכם. משמע שתבואה שצמחה בארץ, הרי שהיא חייבת, אבל תבואה שצמחה בחול היא פטורה. ויש המבארים הפוך, שהכוונה שרגע הקצירה קובע, ומכיוון שהקצירה היא ברשותך, הרי שאתה חייב בפאה. מה הדין אומר הירושלמי? קצר הגזבר חצי מאותו חצייה שהוקדש, ולא הספיק הגזבר לקצור את השרת שפדה אדם אחר את כולה. נשאלת השאלה, כמה מפרישים? עונה הירושלמי, מפריש מן הקציר שיקצור על הקציר שקצר המקדיש, ומה שנקצר על ידי הגזבר, מכיוון שזה ברשות ההקדש נקצר, הרי שאין כאן ובקוצריכם, כי זה קציר הקדש, ואת מה שקצר הגזבר, הרי שפטור מפאה, הדרן הלך פרק ואלו מפסיקין. עד כאן למדנו בסייעתא דשמיא, את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל